לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס אומר הערב כי העבודה על חוק הגיוס תארך לאחר אישור התקציב. אנחנו לא מפילים את הממשלה, רואים מה עומד מנגד.
בנושא חוק הגיוס, ברגע שהבנו שצריך כרגע להרגיע את הרוחות ולהעביר את התקציב, כי זה אירוע בפני עצמו, יש לנו חודשיים וחצי אחרי התקציב זמן להעביר את חוק הגיוס. מבחינתנו זה בסדר, כמובן בתיאום גדולי ישראל, לבוא ולהגיד אנחנו נפרק את הממשלה ואנחנו נעשה. אני לא חושב שזה הוא תמיד האמין בסוף הביא על עצמו את הבשורות הכי קשות מהשמאל. צריך לדעת מה האלטרנטיבה, מה יש בצד שני. כל הבשורות בנושא דת ומדינה, בנושא תקציב, בנושא יוקר המחיה, כולם יפתרו אחד לאחד.
את הדברים אמר לאבי מימרן במהדורה המרכזית. כמה אלפי תומכי הרפורמה המשפטית מפגינים עדיין בשעה זו מול ביתו של אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר שנאבק ציבורית מול הרפורמה המשפטית אותה מקדמת ממשלת הימין. המוחים מקיימים במקום חפלה מרוקאית כמחאה על הדרת המזרחים מבית המשפט העליון והתבטאויות עבר של ברק נגד המזרחים. כך זה נשמע. הסתיימו הדיונים בבית הנשיא שעסקו ברפורמה המשפטית. מבית הנשיא נמסר כי הצדדים דנו בסוגיית הסבירות ושיפור השירות לאזרח ובכך סיימו את סבב הדיונים הראשון במכלול הנושאים. עוד נאמר בהודעה כי מטרת סבב הדיונים הייתה לאפשר לצדדים להציג באופן רחב, מפורט ומנומק את עמדותיהם בנושאים שונים. כתבנו אבי רבינו מוסר כי בבית הנשיא אומרים שהדיונים צפויים להימשך מתוך מחויבות מלאה לניסיון להגיע להסכמות רחבות. כתבי אישום הוגשו נגד בניו של המחבל שרצח את האחים הלל ויגל יניב בפיגוע ירי בחווארה. מכתב האישום עולה כי הבנים נעתרו לבקשת אביהם לקחת חלק בפיגוע, השתתפו בתכנונו וביצעו עמו תצפיות לאיסוף המודיעין. בן 20 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה בין מכונית לקלנועית בנתניה, צוות מד"א פינה אותו ללניאדו. תייר גרמני בן 60 טבע למוות בכנרת לאחר שלקע בליבו במים. הוא נמשה מהכנרת כשמצבו אנוש ופונה לפוריה, שם נאלצו רופאים לקבוע את מותו, כך מוסר כתבנו בנצי לייזרוביץ'. רבבות הגיעו כבר לציון קברו של רבי מאיר בעל הנס שיום ההילולה שלו חל היום. כתבנו נעתיקה לשמוסר כי העלייה המונית לציון תימשך עד לכניסת השבת, כשעל פי הערכות גם במוצאי השבת צפויים להגיע רבים אל הציון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
FM, 92.8 FM, כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום עם בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
חילקתי ונושעתי. ארגון בית מרן בשיתוף כל חי במיזם ענק הצטרפו והיו שותפים לסיום הזוהר הקדוש עשרות פעמים. בעצם היום הקדוש, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, ובעזרת השם גם אתם תראו את הישועה שלכם בקרוב. התקשרו לכוכבית 5290 שלוחה 3 לקבלת דפי הזוהר לחלוקה ל-50 אנשים. כוכבית 5290 שלוחה 3. אל תפספסו את ההזדמנות לישועה שלכם ולמען כלל ישראל.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אהלן שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחים המאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, רצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש שלנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה אליהם מראש ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. אנחנו נמצאים בסימן של חצי סעיף ט"ז, הסעיף הזה מחולק לשני חלקים. חלק אחד, כביסה שהייתה רטובה בבין השמשות והתייבשה בשבת, מה דינה? וחלק שני, חפצים, כלים, משחקים שהתפרקו כולם או חלקם בשבת, האם יש להם דין של מוקצה? האם יש הבדל עם החלקים המחברים ביניהם, קיימים או לא קיימים? זה שני חלקים שיש בסעיף שלנו. בוא נדבר קודם כל על החלק של בגדים רטובים. יש מחוקת בין הפוסקים, האם בגד רטוב הוא נחשב מוקצה או לא נחשב מוקצה. שיטת המשנה ברורה פה בסעיף קטן סמך ג' שבגד רטוב זה מוקצה, ולכן גם אם הוא מתייבש בשבת, אסור לטלטל אותו. מיגוד התקצה לבין השמשות, התקצה לכל יום. כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, ונהיה מוקצה גם כן נהיה ראוי בשבת, אסור לטלטל אותו. אבל זה הכל דווקא לשיטת המשנה ברורה, באופן שזה לא היה ודאי שהתייבש בשבת. אבל אם היה ברור שהתייבש, כגון שהוא ניח את זה לייבש סמוך להסקה, או בארץ ישראל שהוא תלה את זה לייבוש על חבלי הכביסה, שוודאי אין קשמים, כן? בתקופות של קיץ ממש, כן? אז גם לדעת המשנה ברורה מותר לטלטל את זכר שהתייבש, כי זה נקרא גומרו בידי אדם. כל דבר שוודאי יהיה ראוי במהלך השבת, אז הוא לא נאסר בגלל שבבין השמשות היה אסור, אלא ברגע שני הרוי או רוי. יש פסקים שחולקים בכלל על הקביעה של המשנה ברורה וסורים שבגד רטוב זה לא מוקצה, אלא שאסור לטלטל אותו שם הישחות, ולכן בכל אופן שהוא התייבש בשבת מותר לטלטל אותו. כשהוא רטוב אסור לטלטל אותו שם הישחות, אבל כשהוא התייבש בכל אופן מותר, ולאו דווקא באופן שהיה ברור שהתייבש. כך דעת מרן רב שלמה זלמן אוירבך, חסון עובדיה ואור לציון. אבל זה הכל דווקא היה שייך יותר בזמנם, שהיה הרגילות בידי פעם לבוש בגדים רטובים. בימינו בכלל, כשמוצאים בגדים מהמכונת כביסה, זה בכלל לא בגדר תופך להתפיח. זה בכלל לא בגדר של בגד רטוב. כל הנידון של הפוסקים בגד רטוב, אם הוא נקרא מוקצה או לא מוקצה, בחשש שעשו לטלטלו השם הישחתנו, זה רק אם הוא בגדר של תופך להתפיח. כפי שהמשנה ברורה מדגיש, גם בסעיף קטן סמך ג' היום בימינו כשאתה מוציא בגדים ממכונת כביסה לאחר סחיטה, הם לא בגדר תופח מנת להתפיח. אז בעצם היה צריך להיות שלדעת כולם, ברגע שיש לנו כזה בגד בשבת, מותר לטלטל אותו, לא רק שהוא התייבש, גם עודו רטוב, כי אם הוא לא תופח מנת להתפיח, אין שם הישחות. אבל יש פה בעיה אחרת. הבעיה אחרת היא שרוב בני אדם, היום בימינו, רוב הבגדים לא רואים לשימוש. אנשים לא נופשים בגדים רטובים, גם לא בשעת הדחק. גופייה, מכנסיים, גרביים, לא נפשי. אם בן אדם אין לו שום דבר, בוודאי שהוא לא ילך בלי בגדים אשר עם הבגדים הרטובים, אבל באופן כללי, אנשים לא נפשים כזה דבר, גם זה לא נחשב מלבוש אפילו בשעת הדחק, אדם יעדיף ללבוש משהו שהוא לא מחובס, כמובן, באופן סביר מאשר את הדבר הרטוב, כן? מפרד עם עוד החורף. אז ממילא היום בימינו, בגדים רטובים זה מוקצה לא בגלל שם הישחות, בגלל שזה לא ראוי לשימוש. ואף על פי שהם התייבשו במהלך השבת, אם לא היה ברור שהתייבשו, כגון שהוא תלה את זה ליבוש על חבלי כביסה בחורף, אז אסור להשתמש בזה בשבת. אבל אם היה ברור שהתייבשו, זה לא מוקצה. זאת אומרת שהיום בימינו כמעט המחלוקת לא קיימת, רק בגדים כאלה שאפשר להשתמש במשת התחה, כמו מגבת, לחה שאפשר לנגב את המים שנשפחו, אולי חולצה לחה אצל חלק מבני האדם, אז בכזה מצב באמת זה לא מוקצה ומותר לטלטל את זה. אבל רוב הבגדים, כיוון שאין רגילות להשתמש בהם בכלל בעודם רטובים, וזה דבר רחוק ומשונה וחריג, זה נקרא דבר שאינו ראוי, ולכן הדבר הזה הוא נחשב מוקצה, אז לכן הלכה למעשה היום בימינו, בגד רטוב, אסור לטלטל אותו בשבת, כי הוא לא ראוי ללבישה. אם הוא התייבש בשבת, אז תלוי. אם היה ברור שהוא התייבש במהלך השבת, כגון שהוא שם את זה סבוך להסקה, או על חבילי כביסה בארץ יצר במות הקיץ, אז מותר לטלטל אותו. לא רק אחרי, גם לפני. באופן שאתה לא מסיר אותו מהוודאי יהיה ראוי להתייבש. אבל אם לא היה ודאי ראוי שהתייבש, אלא אולי כן, אולי לא, יש גשם, אין גשם, בחוץ לארץ זה מצוי, גם בארץ, בימות החורף, תלית הכביסה, אולי יהיה גשם, אולי לא יהיה גשם. אז בכזה מצב, גם אחרי שהוא התייבש, אסור לטלטל אותו, בגלל שהיה מוקצה בבין השמשות, ברוב הבגדים. בגדים כאלה שבשעת הדחק משתמשים בהם כשברטובים, הם לא מוקצה. אותו דבר בגד מלוכלך, בגד מלוכלך הוא לא נקרא מוקצה, למה? כיוון שראוי ללבוש אותו בשעת הדחק. אבל אם הוא מתונף, שאין רגילות ללבוש אותו בכלל אפילו בשעת הדחק, יש לו דין של מוקצה בחמות גופו, למה? הוא לא ראוי לכלום, כל חפץ שהוא לא ראוי לכלום בשבת, אפילו שאחרי שבת אני אכבס אותו וכו', עכשיו הוא לא ראוי לכלום, עכשיו יש לו דין של מוקצה, וזה לא שייך להגיד שהוא ראוי לנקות איתו תינוף, אף אחד לא ינקה תינופת בחולצה ומכנסיים מלוכלכות, כן. כך מסיק מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אבל הסל כביסה הוא לא מוקצה מדין בסיס לדבר האסור, למה? כי אמנם יש בו בגדים מתונפים, אבל יש בו גם בגדים ראויים ללבישה, שהם יותר נצרכים בשבת מהבגדים המתונפים, ולכן הסל הכביסה הוא לא נחשב בסיס לדבר האסור. אלא אם כן, הכל ממש מתונה, ואין מצב להשתמש וחריג, זה לכן אמי, אז הוא מוקצה. אבל גם זה רק הסל, לא המכסה. המכסה של הסל הכביסה הוא לא מוקצה. כי דין בסיס נאמר רק שהיתר משמש את האסור מלמטה, לא מלמעלה. אבל לגופו של עניין, הסל הכביסה בדרך כלל על כל פנים ברוב הפעמים הוא לא מוקצה. עכשיו צריך לדבר על כלים מפורקים. שזה קשור לשולחן ערוך בסעיף ט"ז ולרמה שם. כל כלי שיתפרק ממנו חלק מסוים, שזה גורם שימוש לא נוח בכלי. לא נוח להשתמש ככה. חז"ל גזרו לאסור את הכלי בטלטול. למה? משום שיש חשש שמא יבוא לחבר את החלק המפורק לכלי בחוזקה, בעידוק, ויעבור באיסור תורה של בונה או של מכה בפטיש. לכן, משקפיים שהשתחרר הבורג, ונפלה העדשה או ידית. הבורג נפל, העדשה נפלה, או הידית. אסור לטלטל את המשקפיים. כי זה לא נוח להשתמש עם משקפיים בלי העדשה אחת או בלי ידית. אז יש חשש שאם תתיר לו לטלטל משקפיים, מחמת הבהילות של האי-נוחות, הוא יחבר את העדשה או את הידית באמצעות הבורג, ויעבור ביסור תורה של בונה. לכן חז"ל גזרו שאסור לטלטל את המשקפיים. אבל אם הבורג נאבד, אז אין שמה יתקע. אין שמה יחבר את העדשה באמצעות הבורג. מדוע? מכיוון שאין פה בורג. לא חששו שהוא ילך וחפש בורג וכו'. אז בכזה מצב, כותב התז, והמשנה ברורה מביא אותה כאן בסעיף קטן סמכתת, שבכזה מצב, זה לא נחשב, אין פה שמה יתקע. אין שמה יתקע, ומותר לטלטל את המשקפיים. הוא הדין שמותר לדחוף את הבורג ברגלו למקום שלא ניתן למוצאו, כן? ואז בכזה מצב, אין שמה יתקע, ומותר לטלטל את המשקפיים, כולל העדשה. אבל אם נפלו זה הכל, אם נפלה העדשה אחת, שאפשר להשתמש במשקפיים, זה לא נוח, אז אסור לטלטל את המשקפיים מחשש שמא יתקע, אבל אם הבורג לא נמצא, מותר. דרך אגב, הידית של המשקפיים, או העדשה של המשקפיים, מעיקר דין מותר לטלטל את זה כמו כלשבחתו ליתר, נכון להחמיר כמו כלשבחתו לאיסור. כי זה כמו דלתול את הכלים, סוף סוף זה עתיד להתחבר למשקפיים, והמשקפיים עכשיו לא יתבטל מהם שם כלי, יש פה רק גזירה צדדית שבה יתקע, אבל לא יתבטל מהם שם כלי. אבל זה הכל דווקא אם נפלה עדשה אחת, אבל אם נפלו שתי עדשות. אז המסגרת עכשיו היא מוקצה בחמת גופו, אין אלא תורת כלי, אי אפשר להשתמש במסגרת בלי שתי עדשות. כן, אף פי שדעתו לתוקנה, ולכן לא יעזור שהברגים נאבדו. וגם העדשות והברגים זה מוקצה, אז זה ההבדל. אם נפל רק עדשה אחת, אז המשקפיים מוקצה שמה יתקע, שמה יחבר. אם הבורג נאבד אין שמה יתקע, אז מותר לטלטל. אבל אם נפלו שתי עדשות, אז כל המסגרת מוקצה מחמת גופו, אפילו שהברגים נאבדו, וגם הדשה או ידית, הם נחשבים למוקצה מחמת גופו. וזה דבר מעשי בהמון מקרים, בכל מיני חלקים, בכל מיני כלים שמתפרקים באופן חלקי, זה הכלל. אם גוף הכלי עדיין ראוי לשימוש באופן לא חריג ומשונה, אסור לטלטל את הכלי מהחשש שמא יתקן אותו. כי הוא בעול, זה לא נוח לו. ואם הבורג המחבר נאבד, מותר לטלטל. אבל אם הכלי יתפרק באופן שאינו ראוי כעת לשימוש שאינו חריג, אז גם הכלי וגם כל החלקים שלו מוקצה בחמת גופו, גם אם נאבדו הברגים. לכן, עגלה שנשמט ממנה גלגל, העגלה אסורה בטלטול, כי זה לא נוח להשתמש עם עגלה עם שלושה גלגלים. אבל אם נאבד, אז יש חשש שמה יחבר את העגלה, את הגלגל לעגלה, הם ימצאו את הבורג. אבל אם נאבד הבורג שמחבר את הגלגל לעגלה, מותר לטלטל אותה. מדוע? כיוון שאין פה שמה יתקן, פה שמה יחבר, ואפשר להשתמש עם העגלה כמות שהיא. אבל אם נשמטו שניים או שלושה גלגלים, שכבר אי אפשר להשתמש בעגלה כמות שהיא, העגלה היא מוקצה לא מצד שמה יתקה, מצד שאין מה לעשות איתה בשבת. ועם אלה גם הגלגלים והברגים, הכל מוקצה. ואפילו אם נבדו הברגים. או מקל שיצא מהמטטה. אסור לטלטל את המטטה. למה? מחשש שמה יבריג אליו את המקל. אבל אם המקל נשבר, או שיתקלקל למקום ההברגה, אז אין פה חשש של שמה יתקע, מותר לטלטל את המטטה. או אבזם שיצא בחגורה, שתיהם מוקצים מחמת גופו, למה? כי זה לא מצד שמה יתקע, לא רואים לי שימוש. אבזם בלי חגורה, חגורה בלי אבזם, לא רואים לי שימוש שאינו חריג, ולכן זה מוקצים מחמת גופו. או מה שיש אצל הילדים הבימבה, שזה מצוי, שנופל גלגל, אסור לטלטל את הבימבה, למה? שמה יחבר, ואם נבד הבורג מותר, ואם נפלו שני גלגלים, אז זה מוקצה גם אם נבדו הברגים, כיוון שאין פה מה לעשות עם זה. אבל זה הכל כמובן דווקא באופן שהכלי לא נוח לשימוש, אבל אם הוא נוח לשימוש, כמו כפתור שנפל מבגד, ידית שנפלה מכיסא, דלת שיצא מהארון, שלא מחובר לקיר בברגים, כל הדוגמאות הללו, מכיוון שלא... זה... הכלי עדיין ראוי ונוח לשימוש, אין שמה יתקע. הוא הדין, אם הוא השתמש בכלי, באופן הקודם שדיברנו, שהוא בהול, הוא השתמש בכלי קודם השבת פעם אחת. יש לו משקפיים, נפלה עד השעה, והוא השתמש פעם אחת לפני שבת ככה כמות שהוא. יש לו מקל בלי מטטה, השתמש עם מטטה בלי מקל. הוא יכל לתקן ולא תיקן. זה מראה שהוא יראה בעצמו שהוא לא בהול. כמו שהוא ראה בעצמו שלא בהול, מותר לו להשתמש בזה בשבת. אין חשש שמה יתקן בשבת, או עגלה שנשמט גלגל אחד, והוא לא תיקן. יכל לתקן ולא תיקן, אפילו שהבור הקיים, אין פה חשש תקיעה, ולכן מותר להשתמש בזה בשבת. אבל באופן כללי, זה הכלל. כל שהכלי לא נוח לשימוש, וראוי לשימוש, אז אסור להשתמש בו בשבת, שמא יתקע, שמא יחבר באמצעות הבורג. נאבד הבורג, מותר. אם הכלי יתפרק באופן כזה שכבר אי אפשר להשתמש אותו בצורה נורמלית, אז זה מוקצה עם כל החלקים שלו. אם יש רגילות פעם בשבוע שהחלק מתפרק מהכלי, יש כזה רגילות. פעם בשבוע החלק מתפרק מהכלי, אז בכזה מצב מותר לטלטל את הכלי. אפילו שאנחנו מחמירים לא לחבר על ידי גדול רק על ידי קטן, אבל הכלי הוא לא מוקצה, כיוון שסוף סוף יש צדדים שגם לחבר את זה מותר, אז עד כדי כך לא אוסרים את הטלטול של הכלי. טוב, יש עוד מה להעריך ולהרחיב בנקודות הללו של כלים מפורקים בשבת. לא כדאי להעמיס בפעם אחת את כל הפרטים. כדאי רק שנתמקד כעת במה שדיברנו, ושבוע הבא בעזרת השם נמשיך לדבר עוד פרטים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן, בלי נדר. לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. חילקתי ונושעתי.
ארגון בית מרן בשיתוף כל חי במיזם ענק. הצטרפו והיו שותפים לסיום הזוהר הקדוש עשרות פעמים. בעצם היום הקדוש, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, ובעזרת השם גם אתם תראו את הישועה שלכם בקרוב. התקשרו לכוכבית 5290 שלוחה 3 לקבלת דפי הזוהר לחלוקה ל-50 אנשים. כוכבית 5290 שלוחה 3. אל תפספסו את ההזדמנות לישועה שלכם ולמען כלל ישראל. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. רבבות אלפי ישראל העולים למירון מוזמנים למעמד סיום האידרה, לעילוי נשמת קדושי מירון ולהדלקה הספרדית המרכזית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה, רבה של ירושלים. ההדלקה תתקיים ביום שני ליל לג בעומר בשעה 9:30 במתחם ההילולה המורחב 89, במעמד מרן ראש הישיבה פאר הדור הגאון רבי מאיר מזוז שליטה, רבנים, דיינים ואישי ציבור. את המעמד ינעימו הפייטן משה לוק ותזמורתו, הזמר הולי דיקמן ומקלת נרננה.
מגישים משרד ירושלים ומסורת ישראל, פרויקטור ההילולה.
שימו לב, שימו לב, יריד הספר התורני הגדול בירושלים מגיע לקניון סנטר 1 החל מיוטט בייר 10 במאי, וכולכם מוזמנים. הוצאות הספרים המוציאות לאור וטובי חנויות הספרים ביריד ענק במחירים מטורפים שאסור לפרסם, רק בקניון סנטר 1, רחוב ירמיהו 43.
אז מתי סיימנו? ב-12:30?
לא, איפה? רק ברבע התיישבנו.
די, אתה בטוח?
סופרים את השעות עד הקפה? חדש במקרר, המותג הבינלאומי אלפרו, משקעות על בסיס שקדים ושיבולת שואל, לקפה מדהים מתי שרק רוצים. אלפרו, עכשיו בחשרות בדץ מהדרין של הרב רובין.
עבר ליל הסדר, אמרתי בלי נדר, אחרי החגים יהיה כבר בסדר. החור בארנק נהיה כה ענק, מרגיש קצת לחוץ, תחושה של מחנק. כואב לי האוש, מתפוצץ לי הראש, עושה את החשבון, מתחיל כבר לחשוש. החזרים הלוואות ומיליון הוצאות, אז נו כבר, תגידו לי מה לעשות.
הוצאות הפסח לא נותנות לחזור לשגרה? זה הזמן להצטרף לפאגי ולקבל סט כלים שיעזור לכם להתאזן. הלוואה עד 30,000 שקלים בלי ריבית, וגם פגישה אישית עם יועץ פיננסי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית יישומון פאגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ימים אחרונים להצטרף להגרלה שכולם מדברים עליה. זוכה אחד בשלושה פרסים, רכב טסלה יוקרתי, משכורת חודשית של 10,000 שקלים בחודש למשך שנה, וגם חופשה מפנקת לכל המשפחה. חייגו עכשיו ותגדילו את סיכוייכם לזכות. כוכבית 3324, כוכבית 3324. בהוראת הרבנים, מצווה לתרום מכספי מעשרות עבור עלי שיח.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. לפני שנעבור למאזין הראשון, יש כאן מזם ברדיו בשיתוף אנשים מכובדים שמעוניין אותם אך ורק תורה ויראת שמיים, להפיץ ולהפיץ את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, כשידוע ספר הזוהר, שזה מעלה גדולה מאוד ללמוד בספר הזוהר, ולכן יצאו במזם מאוד גדול לסיים במשך למסיים את כלל ישראל, לסיים את ספר הזוהר עשרות פעמים, רוצים להגיע לסיומת של 100 פעם את כל ספר הזוהר, ולשם כך מתבקשים שכל אחד ייקח על עצמו 50 עמודים, או שיקרא אותם בעצמו, או שיחלק אותם לאחרים, וככה עוד ועוד מסיים את ספר הזוהר, וכל אחד שמקבל לעצמו 50 עמודים, מגיע אליו שליח עד הבית, מביא לו את ה-50 עמודים, שאותו צריך לקרוא, לחלק לאחרים, ויש בזה דבר גדול מאוד. אנחנו לא כל כך זוכרים במהלך מות השנה לקרוא בספר הזוהר, שהוא ספר קדוש מאוד, אז לפחות עכשיו, בתקופה הזו של אג בעומר, הילולה של רשב"י, אז יש את האפשרות הזאת למי שיכול, אז מי שרוצה להשתתף במיזם החשוב הזה, יתחייג לכל המספר ששמעתם כאן ברדיו, כוכבית 5290, כוכבית 5290, ויקח על עצמו להיות שותף בפרויקט הגדול הזה, ובעזרת השם, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, הרב בספר הליכות מועד רשם, שמצא שאם מרטיבים אותה,
כן.
אז הברכה שלה גם במשך השנה הופכת לעמוצי, כי זה לא נקסס.
לא נקסס, כן.
לא נקסס. עכשיו, רציתי לשאול לפי זה, אם לצורך העניין מטביל קרקר בתוך תה נגיד, או שזה אולי מצוי, אבל גם במקרה כזה, הקרקר הופך לעמוצי בעצם?
פשוט שלא. מדוע? כיוון שקרקר, על כל הסוגים שיש לנו היום, הסיבה שמברכים עליו מזונות זה שתי סיבות. א', שהוא נקסס, וב', שהוא נילוש במי פירות. אין לנו קרקר היום שזה נטו קמח ומים, כמו מצה. אז גם אם התבטלה הקסיסה שלו, אבל עדיין הוא נאכל לקינוח. עדיין הוא נאכל לתענוג. למה? בגלל המתיקות או המליחות שיש בו. מה שאין כן מצא, כל הסיבה לברך עליה מזונות, זה רק בגלל שהיא נקססת. אז ברגע שהיא כבר לא נקססת, כי הרטבתי אותה במים והיא כבר לא נקססת, אז אין שום סיבה לברך עליה מזונות, כי מצד כסיסה היא לא נקססת. ומצד שהיא נאכלת לקינוח ולתענוג, היא לא נאכלת לקינוח ולתענוג, היא נאכלת למזון ולסובע. אז מחמת כך, ברכתה מוציא גם לבני ספרד.
אז באיזה עוד מקרה בעצם יש שדבר שהוא מזונות יהפוך להמציא
אין,
בעצם.
אין, שום דבר, בדרך. רק זה.
אין עוד מקרה?
שום מקרה, רק זה.
בסדר,
רק מוצא רטובה.
אפשר עוד שאלה קטנה הרב?
לצערי לא, מכיוון שאחר כך זה עושה לנו יפה ופה עם המאזינים, וביקשנו שכל אחד נשאל שאלה אחת, ולכן כדאי לעמוד בזה, אחר כך זה יוצר קצת אנשים שלא מצליחים לשאול לך על זה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, שלום וברכה הרב. רציתי לשאול, אני קניתי שבוע שעבר תרמוס חשמלי, ובעצם הוא מגיע כמעט לעוצמה של מיחם, בקשרות של הרב אלפרין. ראיתי בהוראות שמה שכתוב, שלבני עדות המזרח, כל פעם שמוציאים מהתרמוס החשמלי הזה מים בשבת, אז השליש כוס מים, צריך להוציא שליש כוס מים ולשפוך לכיור. זה חוץ ממה שהוא כותב, וחוץ מזה הוא כותב גם בערב שבת, זה לא רק לספרדים, כותב שמה שלהוציא מה... גם כן, להוציא שליש כוס מים, ואת השליש כוס מים הזה הוא כותב שאפשר להחזיר אל המיחם, אבל בשבת הוא כותב להוציא שליש כוס מים, כל פעם שבעצם משתמשים, צריך את השליש כוס הראשון לשפוך. עכשיו, ניסיתי קצת לבדוק את זה, אז מה שיצא לי לא ב-100%, אבל מה שהבנתי, כאילו, מה שהם כותבים, מה שאמרו לי גם אחרים, שכנראה השליש כוס הראשון זה בעצם מים שעברו רתיחה, אבל הצטננו. אז בעצם כאילו לפי הספרדים שנוהגים כמו מרן השולחן ארוך, אז זה לך שיצטנן, ואז בעצם אם אני אשפוך את כל ה... אם אני אשפוך נגיד כוס שלמה, אז יוצא שאני בעצם מבשל את, ה... את המים שבתחתית הכוס.
כי זה לך שלא נצטנן עכשיו... לגמרי.
כן.
השליש
כן,
הכוס כן, הראשונה שלא... זה לך שלא נצטנן, זה עבר תהליך בישול,
כן,
אבל זה נצטנן
בישול.
לא לגמרי, זאת אומרת זה ירד מ-71 זה... מעלות.
כן. כן,
וממילא,
כן,
וממילא אם, אם אתה תשפוך כוס מלא, אז השליש הראשונה, השליש הכוס הראשון זה נגיד 60
כן,
מעלות,
כן.
והשני שליש הבאים זה 80 מעלות, ואז שני שליש הבאים יחממו ויבשלו את השליש
כן,
הראשון.
כן. את ה... כן. זהו, אז זה כאילו לכאורה הבעיה. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול את הרב, זה בעצם זה מחליף אותי קצת למלכודת, בגלל שאם אני לא משאר בדיוק את השליש, אז בעצם יוצא שאם נגיד אני... אם נגיד אני אם אני אשפוך נגיד קצת יותר משליש, אולי זה קצת, במקרה זה קצת טוב, קצת פחות בעיה, אבל בוא נגיד אם אני אשפוך, אם אני לא יעמוד בדיוק ואני אשפוך,
אז תשפוך קצת יותר משליש, מה הבעיה?
קצת יותר משליש, כן? ואפשר לסמוך על זה, לא, כי כשאני אספר קצת יותר, אז בעצם יוצא שהקצת יותר משליש הוא בעצם כן רתיחה שמגיעה על מים ש... זה לא בעיה? כאילו בעצם
לא, זה לא יביא את זה לצולדת, לא. קצת יותר משליש לא יביא את השליש ליד צולדת, כי זה ממש כמות קטנה, כן?
כן, כי זה כמות קטנה.
אבל אני לא יודע למה אתה נתפס למחם, למה לא תשתמש במחם רגיל, בלי כל השליש וכל הדברים האלה, ומה צריך את זה?
זהו, אני...
עצה טובה כמה שמונה.
הבנתי, בסדר גמור.
עצה טובה כמה שמונה.
הבנתי, אבל זה... הבנתי, תודה רבה.
בהצלחה. אמן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, שאלה קטנה. אישה שרוצה לקבל עליה תפילה, היא אומרת שקשה לה מאוד להתפלל בבוקר, אמרה לה הספק, ילדים וכל זה. האם מותר לכתחילה להתפלל תפילת ערבית?
לא. בנות אשכנז חייבת שחרית ומנחה. ערבית רשות. לבנות ספרד חייבת או שחרית או מנחה. היא לא יכולה ערבית, כי תפילת ערבית ביסודה רשות.
הרב יכול לסדר תפילת שחרית שלפי בני ספרד, לפי הרב עובדיה, מה הטוב ביותר לעשות?
לא שמעתי את השאלה, מה השאלה?
מנה להתפלל תפילת שחרית, ובדרך עם יעילה.
מה אתה מתכוון בדרך יעילה? בדרך קצרה אתה מתכוון? לא הבנתי את השאלה. היא רוצה להתפלל שחרית? אז תתפלל שחרית, מצוין. מה השאלה?
כן, אבל איך כשמעלת לעבודה, איך אפשר שתצא מכל הדעות, הכוונה, בקוט השחר, שמע ישראל,
ברוך שמה. ברכות השחר היא חייבת, ברכות השחר היא חייבת, שתגיד, ברוך שאמר, אשרי והשתבח, אני מדבר על אישה שאין לה זמן, מי שיש לה זמן, שתגיד את הכל. ברוך שאמר, אשרי והשתבח, ואחר כך תגיד שמה ישראל, ותפילת עמידה.
בלי כל היוצר אור, נכון? בלי כל היוצר
אור, תדבר כל הדברים. אם היא ממהרת, שוב פעם, אני מדגיש, רק אם היא מאוד ממהרת. אם היא לא ממהרת, שתגיד את הכל בצורה מסודרת. אם היא מאוד ממהרת, ברוך שאמר, אשרי השתבח, שמה ישראל, ותפילת עמידה. אם היא לא כל כך ממהרת, שתגיד בצורה מסודרת, מי ברוך שאמר, עד לכן תפילת עמידה. לגבי הברכות, האם היא יכולה לחתום בברכות, ברוך שאמר והשתבח, ויוצר אור, ואהבת עולם, וכל הגל ישראל, אז לדעת מרן הרב עובדיה לבנות ספרד, היא לא רשאית לחתום. לדעת הקף החיים, בתחילת סימן עין, ואור לציון, היא לא חייבת, אבל היא רשאית.
אם
היא הולכת
לפי הרב עובדיה, זה בחל לבטלה?
לפי הרב עובדיה אסור לה לחתום. רק ברוך יוצר המאורות. ברוך הבוחר בעם ישראל באהבה. לפי הקף החיים ואור לציון, לא חייבת, רשאית. כי בעצם הם נחלקו בדעת השולחן ערוך, שפסק בסימן תף קוף פייטט, שאישה אסור לה לבך מזוות השזמן גרמה. אז הקף החיים ואור לציון אומרים, זה דווקא כשאומרת, אשר קדישנו מזוותיו וציוונו. על נתינת לולב, על תקיעת שופר, על שם וסוכה. מי ציווה אותך? זה שקר. אבל כשהיא לא אומר אשר קדישה למצוותה וציוונו, כמו ברוך שאמר, השתבח, בכל ברכות קריאת שמה, לשיטתם, מותר. כמו כל מצווה שאם היא רוצה, כמו כל מצוות עשי שהזמן גרמה, שהיא פתורה, ואם היא רוצה, יכולה לחייף את עצמה. אבל מרן הרב עובדיה אומר שלא, ברכה לעולם לא. לבנות ספרד. זה המחלוקת.
הבנת.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול בקשר לפלג המנחה בערב שבת, אם עושים ערבית, מנחה ערבית, ויש לנו, אם אנחנו נגיע לנטילת ידיים, כבר יגיע לחצי שעה לפני השקיעה. אז השאלה אם אפשר להגיד שהקידוש והשלום עליכם, וכבר, בכל אופן, הקידוש עצמו, זה נקרא כבר כמו בגמרא, כמו שכתוב בפתח ענייני, גם מה שכתוב שם בגמרא, שנה ברורה הביא את זה להלכה.
ברגע שאתה נמצא תוך חצי שעה, אז אתה לא יכול להתחיל לאכול, לא מצד הקריאת שמע. מצד הקריאת שמע זה יותר קל, כי סוף סוף קראת עם פלג המנחה, מצד הספירת העומר אתה לא יכול.
כן, השאלה אם אני עדיין לא הגעתי לחצי שעה לפני השקיעה, ואני עכשיו עושה קידוש. כשאני אגמור את הקידוש, אם קצת יזכח לזה 10 שעה, 10 דקות, אני כבר אגיע לזה. השאלה אם אני יכול להחשיב את הקידוש, כי בזמן,
לא.
אולי שקידוש יקום סעודה, זה נחשב כמו יותר ימיינה בגמרא שכתוב שכבר התחיל סעודתו.
פה לא התחלת את הסעודה.
מה נקרא התחלת הסעודה?
התחלת הסעודה זה נטילת ידיים, זה נקרא התחלת הסעודה, לא נטלת ידיים עדיין. אבל יש פתרון מאוד פשוט. לשים תזכורת בשעון מעורר או בפלאפון, שיצלצל לכם באמצע הסעודה, ואז באמצע הסעודה לקרוא לספור את העומר, גם לקרוא את קריאת שמע.
זה אצלנו מחלקים בבית הכנסת דווקא, זה עם תזכורת תחת השולחן.
מצוין, ואתה שם את זה מול השולחן, ואז אתה ברגע ש... מגיע הזמן, אתה סופר ספירת עומר, לפני כן קורא קריאת שמע, אחר כך ספירת עומר, זה מצוין. אבל לצורך העניין, כל זמן שלא נטלת הידיים, זה לא נקרא שהתחלת את הסעודה, ואם אתה עומד תוך חצי שעה לצאת לכוכבים, לדעת המשנה ברורה, לפי הקף החיים וחזון המדידה, תוך חצי שעה לשקיעה, אתה לא יכול להתחיל את הסעודה אם עוד לא ספרת ספירת העומר.
כן, מבחינה, אבל למה זה לא נקרא קידוש מקום סעודה כתחילת הסעודה?
כי קידוש מקום סעודה, אתה יכול גם לצאת את החובה ברביעית יין, או בכזה okay. התוגה.
וזה לא הסעודה עצמה בפועל?
וזה מותר לפני ספירת העומר.
הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ערב טוב, וישר כוח על כל התוכניות המאלפות, אנחנו ממש מחכימים מפעם לפעם.
תודה.
רציתי לשאול, בבית כנסת שלנו יש תיבה, בימה שעליה בעצם מניחים את ספר התורה, כאשר בתוך הארון של התיבה מונחת באופן קבוע בוקסה של הגברה, וגם מיקסר שלה, וחוץ מזה יש במדף מעל, יש גם ממתקים של תהילים וכדומה.
מה זה במדף מעל? בארון למטה? עדיין, אתה מדבר על הארון, כן?
יש שם, בארון למטה, כן, הכל בארון.
הארון למטה יש שתי מדפים, מדף אחד של הבוקסה, מדף אחד של ממתקים.
בדיוק.
כן.
עכשיו, התיבה אצלנו עם גלגלים היא ממש מתניידת, כי המקום די צפוף, אז כשמוצאים את הספר התורה צריך להזיז את ה... למשוך את התיבה אחורה, ימינה, שמאלה, כדי שיהיה אפשר לעבור עם הספר התורה. עכשיו, השאלה האם התיבה הזאת הופכת להיות בסיס, או ש כיוון שהשימוש העיקרי שלה בעצם זה בשביל הספר התורה, הסידור של החזן או דברים מהסגנון הזה, השאלה אם זה בסיס הדבר אסור, ואם כן, איך באמת יש דרך להסתיר את הטלטול הקבוע שלה.
כן. כל בסיס לאיסור ולהיתר, כדי שנוכל לטלטל את החפץ שיש בתוכו או מעליו איסור והיתר, צריך שבבין השמשות יהיה דבר היתר שהוא יותר חשוב מהאיסור. זאת אומרת, זה שאתה מניח ספר תורה באמצע השבת, זה לא יכול להתיר לנו את העניין, כי בבין השמשות לא היה ספר תורה. זה שזה מיועד לספר תורה, זה גם לא יכול להתיר את העניין. מה שיכול להתיר את העניין, זה דווקא הממתקים של הילדים. הממתקים של הילדים היו שם עוד לפני השבת, והיו שם בבין השמשות, והממתקים של הילדים יותר נצרכים בשבת מהבוקסה. נכון שהבוקסה עולה 5,000 שקל, והממתקים עולה 30 שקל, אבל מה יותר נצרך לך בשבת? זה הממתקים של הילדים. כמעט דעת כל הפוסקים שהולכים לפי מה שנצרך יותר בשבת, ואיזה מדויק מה משנה ברורה בראשי, זה נסיף קטן יותחת, זה משמעות הפרי מגדים, שבט הלוי, אגרות משה, רב שלום זמן אירבה, חזון איש, גם הרן הרב עובדיה שבהליכות עולם ג' כתב לא ככה, וחזון עובדיה ג' חזר בו. אז לכן, מה שמציל לכם את העניין זה דווקא הממתקים, שזה בסיס לאיסור ולהיתר, שההיתר יותר נצרך בשבת, ולכן מותר לכם לטלטל את התיבה ימינה ושמאלה.
במשך כל השבת?
במשך כל השבת.
עכשיו, וזה הכל בתנאי שישתמשו בזה בשבת? אם אפשר לצורך העניין באותה שבת תשתמשו, לא ישתמשו בממתקים שם, אז זה בעיה?
אנחנו צריכים שהחפץ של ההיתר יהיה יותר נצרך מהחפץ של האיסור. זאת אומרת, אם תכננו להשתמש בממתקים, אפילו שבסוף לא השתמשנו, אין בעיה, אבל לא שמראש אומרים, כן, לא משתמשים בממתקים האלו.
זהו. צריך שיהיה מתוכנן מראש לשימוש בשבת.
כן.
הבנתי, ישר כוח, תודה רבה.
ואין להקשות שכל בסיס לאיסור ולהיתר צריך לחתחילה לנער את האיסור, שלכאורה גם פה נגיד, לפני שאתה מזיז את התיבה, תפתח את הארון למטה ותנער את הבוקסה. כיוון שפה, אם ננער את הבוקסה, אז א', אנחנו לא נוכל להשתמש במקום שלה, ואנחנו צריכים את המקום, ב', יכולה להיפסד, וזה כתוב בשינתי הציב ג' וד', שזה מספיק סיבה להתיר.
ומה זה שונה בעצם מכיס של מכנסיים כשהוא חלק מהמכנסיים אנחנו...
כיס לא נשלף, כיס נשלף או לא נשלף?
כיס שלא נשלף.
כיס שלא נשלף, בגלל שהוא חלק מהבגד, ויש בבגד עכשיו רק מוקצה. אם בכיס הלא נשלף היה גם סוכריה, זה היה מתיר את זה. אבל עכשיו יש בבגד רק מוקצה. פה אין לנו רק בוקסה, יש לנו גם שם ממתקים שהם נצרכים.
זה הדרך היחידה לתיר, בסדר גמור. יישר כוח, תודה רבה.
או שאתם יכולים לשים את הסידור של החזן שם, אם אין לכם ממתקים, שימו את הסידור של החזן שם, בין השמושות שיהיה. בסדר?
צריך סידור מיוחד, כאילו?
כן, סידור מיוחד, לא הסידורים הרגילים שיש עוד 200 כאלה בארון.
כן, 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 כן.
סידור המיוחד של החזן, שרוצים אותו בדווקא.
יישר כוח. יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. שומעים אותי?
כן.
שלום. יש לנו תינוקת פגית בבית החולים, והאוכל שהיא אוכלת זה חלב שאוב. שהאימא שואבת. עכשיו, במשך השבוע היא שואבת ממשאבה, היא משאבה דיגיטלית.
חשמלית.
חשמלית, כן. חשמלית עם צג דיגיטלי, שכשלוחצים על הכפתור, אז אין שום תאורה, רק משתנה שם הכיתוב בצג הדיגיטלי. בשבת היא שואבת ממכונה אחרת ש... מכנית, חשמלית, אבל מכנית לחלוטין, בלי שום דיגיטלי, מפעילים שעון שבת וזה מופעל. ובשבת אי אפשר להשתמש בדיגיטלי כשזה חוזר למצב, וחוזר למצב כבוי, כשהזרם החשמל פועל. צריך ללחוץ על
והשעון שבת לא יכול להפעיל את זה.
נכון. עכשיו, במשאבה של שבת, היא בדרך כלל מוציאה פחות חלב, וגם היא הרבה, היא כואבת מאשר ביחס למשאבה של יום חום, של המשאבה האחרת. השאלה היא, אם יש דרך להתיר, להשתמש בשבת במשאבה, אם הדיגיטלית באיזשהו שינוי, או אם על ידי קטן, כן בכל זאת ללחוץ באיזשהו אופן על הכפתור, או שאין שום דרך להתיר את זה.
המשאבה הדיגיטלית, כל פעולתה זה לחיצת הכפתור? תראה, בעיקרון, אם זה רק לחיצת כפתור, זו לא הייתה הבעיה. הבעיה שזה לא רק לחיצת כפתור, אלא יש פה עניין של שאיבה. לחיצת הכפתור עושה שאיבה, והשאיבה זה ממש איסור דאורייתא. עכשיו, הפגית שיש לכם, היא חייבת חלב אם, אין פה משחקים, היא לא יכולה תחליף החלב, ככה אני מבין, נכון?
זה עדיפות לגמרי, אפשר, כל תינוק, אפשר...
מה זה עדיפות לגמרי? בבית חולים, כשהאימא לא נמצאת, נותנים לה תחליף החלב או לא?
רק כל השבוע רק מלידתה, רק חלבים.
חלבים. ומה אמרו לכם? להקפיד על חלבים?
כן, כמובן. זה המלצה הכי חד משמעית.
כן. אז ממילא, עד כמה שיש לנו אפשרות לא לעשות את זה באיסור דאורייתא, אלא באמצעות שעות שבת, שזה גרמה, אז יהיה לנו מאוד קשה להתיר איסור דאורייתא, כי משום הכאב אי אפשר להתיר איסור דאורייתא, ומשום הכמות של החלב, עד כמה שהכמות הזאת מספיקה, זה היה מוחד בשבוע, אז זה, זה, זה לא סיבה להתיר את הדיגיטלי. כי שוב פעם, אם זה רק עניין של לחיצת כפתור, אז הם אומרים, תלחץ בשינוי או משהו, זה לא רק עניין של לחיצת כפתור, זה הרבה יותר מזה. כי לחיצת כפתור מפעילה את המשאבה, וזה איסור דאורייתא של חליבה. לכן צריך להשתמש עם הלא הדיגיטלית, החשמלית הלא דיגיטלית, ולחבר את זה לגוף לפני שהיא נדלקת על ידי שעון שבת. כן, הרבה טועים בדבר הזה שמחכים שהשעון שבת יפעיל את המשאבה ומחברים. זה דאורייתא. צריך לחבר לגוף לפני שהשעון שבת מדליק, ולשים על זה בגד כדי שזה יתפס לא מחמת הידיים, מחמת הבגד. צריך להקפיד על זה, הרבה טועים בדבר הזה.
לגבי האופן של השימוש כן בדיגיטלי, אני חוזר ושואל, אם מפעילים את זה באמת באמצעות שינוי ומחכים כמה שניות, זכורה, הלחיצה עצמה היא לא השאיבה, הלחיצה עצמה
נכון,
היא לחיצה
עצמה. אבל אחר כך, כשהמשאיבה כבר פועלת, והאישה מחברת את זה, או מי ש... כן, זה דאורייתא של שאיבה. הדיגיטל הפעיל את המשאיבה, ועכשיו החיבור זה דאורייתא של שאיבה. לכן אמרתי שגם בחשמלית צריך לחבר לגוף לפני שזה נדלק, ולשים על זה בגד, שזה יתפס מחמת הבגד. כי אם לא, זה ממש דאורייתא.
ואם לא מספיקים?
אז אם אין שום ברירה, אז בסדר, זה פגיד, זה מותר, אבל עד כמה שיש אפשרות, זה מה שצריך לעשות.
זה מאוד, אני לא יודע מה העצה, לדייק, בלילה קמים, שמים שעון מעורר.
פשוט מאוד, מכוונים, השעון שבת יש לו זיזים, כל רבע שעה זיז. מכוונים את הזיזים.
זה לא כמו דיגיטל, זאת אומרת, אין בעיה, כיוונתי לשלוש, זה יכול אפילו 10 שניות לפני, כאילו... כמה בלילה
בסדר, אז יפה שעה אחת קודם, אז לא קיים על הדלקה, קיים 10 דקות קודם. אם יש משהו חשוב, קמים לפני, אז גם פה קמים לפני.
אז זה בכל אופן נוג לזה.
דרך אגב, אתה יכול להתעניין, באזורים החרדים יש בנק חלב אם. זה דבר שיכול לעזור לכם.
כן, יש לי יש לנו אופציה. החלב, האמא עצמה זה הרבה יותר... יש בנק חלב אם.
זה סתם פתרון שצריך לדעת, באזורים החרדים יש בנק חלב אם, ואפשר לקחת משם. טוב, בעזרת השם, שיהיה לכם הצלחה ושוקו לך בצד טוב ביותר.
אמן, תודה רבה.
הרבה מזל טוב, תגדול אותו בנחת. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. גם השנה ויותר מתמיד. רק בעומר תשפ"ג ג'.
בימים אלה מתחיל מחזור הלימוד החדש ברמב״ם היומי, ועוסקים בהקדמה לספר משנה תורה. אתם מוזמנים להצטרף לרבבות מאזיני קול חי שפותחים את היום עם שיעורו המרתק של הגאון הרב יוסף צבי צירקוס בפרק היומי ברמב״ם. השיעור היומי ברמב״ם היומי, כל בוקר בשעה 6:30 כאן בקול חי.
חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? הקורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו, המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
ההרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-415-3982. 052-415-3982.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
ברכה
ותרווה,
יש תוך לרב על התוכניות הרפות.
תודה.
בנוגע למזונים בשבת, קודם כל, מה טעם להתיר בהם, אם בכלל יש מה להתיר, ויש מקבונים שמוכרים בחנויות, בעיקר ביש חסד, שכתוב על זה, יש על זה הכשרים של כמה רבנים לא הכי מוכרים, שמותר לשימוש בשבת, ושם כותבים שרמת לחות המקבונים מבוקרת. אני אישית ניסיתי לשחות מגבון אחד ועוד אחד, ממש אחד אחרי השני, ולא עצמי זה אף כיפה. כן. אתה רוצה לשמוע מה דעת הרב בעניין.
מגבונים בשבת, כדי להתיר להשתמש בהם, צריך כמה תנאים. א', שהמגבונים לא מאוד ספוגים, לא רמת ספיגה גדולה, ואז כשמשתמשים בשבת, זה לא ודאי שיסחט. תכף אני אסביר מה זה לא רמת ספיגה גבוהה. ב', שלא משתמשים בחוזקה. כי אם משתמשים בחוזקה, אז יש פה פסיק רשע של סחיטה. ג', שמשתמשים רק לניקוי של דברי תינוף. ולא סתם לנקות כל מיני שולחן או רצפה, רק דברים של תינוף, כמו בבית הכיסא וכדומה. למה? כי מכיוון שהרגילות ביום חול להשתמש בחוזקה, אז יש חשש שבשבת גם עובר להשתמש בחוזקה. אז לצורך תינוף לא חששו את החשש הזה, כמו שאומרים משנת זין סיף יוד א'. אבל סתם לדברים שהם לא תינוף, זה אסור. אז איך בן אדם ידע אם רמת הספיגה בגבונים היא גבוהה, שזה אסור, אפילו בנחת, כי זה פסיק רשל שסוחט, לבין אם רמת הספיגה היא לא מאוד גבוהה, שמותר בנחת לצורך ניקוי תינוף? אז פשוט צריך לקחת את המגבון ביד, וללחוץ אותו לא מאוד חזק. ללחוץ אותו, יש לחיצה עדינה ויש לחיצה חזקה ויש לחיצה בינונית. ללחוץ אותו בלחיצה בינונית, אם בלחיצה בינונית, שזה פחות או יותר הצורת שימוש שמשתמשים, יוצא נוזל, הסימן שזה מאוד ספוג. ואם בצורת לחיצה בינונית לא יוצא נוזל, סימן שזה לא מאוד ספוג, ומותר להשתמש באופנים שהזכרנו. ואם אדם לא יודע את הגבול, אז ייקח מיום שישי כמות של המגבונים, יסחוט אותם, ישים בתוך שקית שלא יתייבש, וכך ישתמש בשבת. וזה הכשרות של המגבונים שראית, זה הכשרות, שהם פשוט לקחו מגבונים, ונתנו להם סוג של ייבוש מסוים, כדי שלא יהיה בהם הרבה לחוט, ואז זה לא פסיק רשת של סוחט, ואז זה לא מחמם ולא פסיק רשת שמותר.
אוקיי, השאלה שלי, מה הגדר בהלכה בתופח על מנת להדפיח?
זה, אבל זה לא המדד פה, זה לא המדד פה. אני מדגיש, פה זה לא המדד הופך בנת להדפיח, למה? כיוון שגם אם אני אגח מגבון ואני אשים אותו על היד, היד שלי תהיה רטובה. וזה עדיין לא אומר ששחטתי משהו מתוך המגבון. זה לא המדד. אלא מה? המשקה שתפוח על פניו של המגבון עבר ליד. המדד הוא, האם אני מצליח בשימוש בשבת להוציא מים שבלועים במגבון או לא? על זה צריך להגיד את המדד, כמו שאמרנו מקודם, אם אני לוחץ את זה בצורה לא עדינה מדי ולא חזקה מדי, בצורה בינונית, יצא מים או לא יצא מים, זה המדד. ברור?
כן, ברור העניין, אבל
טוב.
לא יודע למה תמיד הלכנו כאילו בתחושה שכל הבעיה במגבונים מתופח על מנת להצפיח. אם הנוזל של המגבון עובר לידיים שלי, ואני יכול מיד ימין, ליד שמאל, להעביר, כאילו בוא נגיד, פעם שנייה ושלישית, עדיין ממה שנשאר במגבון, לכן זה אסור.
בדרך כלל זה תואם למה שאמרתי. לא תמיד, בדרך כלל זה תואם למה שאמרתי. אבל שוב פעם, אם המגבון הוא מאוד ספוג, אז זה לא יעזור כל הדברים הללו, כן? אם המגבון לא מאוד ספוג, אז באופנים שהזכרתי זה טוב.
עכשיו, השאלה אם עדיף לקחת את התינוק ולשטוף אותו תחת מים חמים בשבת?
אם אתה משתמש באופנים שהזכרתי, אם אתה משתמש באופנים שהזכרתי, זה בסדר גמור. מגבונים שהם לא מאוד ספוגים, לא בחוזקה, לצורך תינוף, אם אתה משתמש באופנים שהזכרתי, זה טוב. לפעמים בתינוק, אז מחמת כל מיני סיבות צריך לעשות עם המגבונים בחוזקה. אז כדאי להשתמש בפתרון שבת, לשטוף אותו. אבל עד כמה שלא חייב להשתמש בחוזקה, אז אפשר להשתמש במגבונים באופן שהזכרנו.
יישר כוח גדול לרב, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול פלאפונים. מה ההגדרה שלהם מבחינת מוקצעים כלל? האם יש חילוק בין סוג של מוקצע, יש של פלאפון כזה או אחר, כי קיימים היום הרבה סוגים של טלפונים, והאם יש גם חילוק בולט בין הפלאפונים הקשרים ללא קשרים, וידוע שההבדל בין הפלאפונים הקשרים ללא קשרים הוא גדול מאוד מצד האיכות של המכשיר.
השווי הממוני.
וגם היוקר. גם האיכות וגם היוקר.
כן.
האם לעובדה...
תשובה. שאלה ברורה, שאלה ברורה. תשובה. מוקצה בחמת רסון כיס מוגדר כל כלי שנועד לעשות איתו מלאכת איסור, ומקפידים לא להשתמש בו שימושים של היתר. זה נקרא מוקצה בחמת רסון כיס, זה יכול לעוד גם שקל. גם שקל, מחברת או דפדפת, דעת רוב הפוסקים זה מוקצה בחמת רסון כיס. למה? כי אין לך שימושים של היתר לעשות איתה שאתה לא מקפיד. אתה לא תיתן לילד שלך לשחק עם הדפדפת סתם לקמת אותה בתור משחק. אז זה לא משנה מה הכמות של הכסף. לכן, רוב הפלאפונים זה מוקצה בחמת רסון כיס, לא משנה אם זה פלאפון יקר שעולה 1,000 שקל או עולה 100 שקל. למה? הפלאפון עומד למלאכת איסור, ושימושים של היתר אני מקפיד לא לעשות איתו. אבל אם יש לך שימוש של היתר, אפילו אחד, שאתה לא מקפיד לעשות איתו בטלפון, אפילו שימוש יותר אחד שאתה עושה איתו בטלפון, תכף אני אפרט את השימושים, זה כבר מפקיע ממנו דין של מוקצה בחמת רסון כיס, ונותן לו כלי שבחתו לאיסור, וזה נפקא מינה עצומה. אם כיוונת שעון מעורב בפלאפון, והוא מצלצל, אתה רוצה להוציא אותו מהחדר, כי זה מפריע. אם זה כלי שבחתו לאיסור, מותר, זה לקצוח מקומו. אם זה מוקצה בחמת רסון כיס, אסור. רק בין שני גבי היד להרים ולהוציא אותו בפה. מה השימושים של היתר שיכולים להפקיע מהטלפון מוקצה בחומר סולקיס? זה יכול להיות או שאתה נותן לילד הקטן שלך לשחק עם זה בימות החול. לשחק הכוונה לא במשחקים של הטלפון, סתם לשים באוזן להוציא. או שיש לך תורת מסך קבועה ואתה מסתכל שם בשעון בלי ללחוץ לכפתור, תורת מסך קבועה. זה השימושים. או שיש לך יקיצה קבועה, יקיצה קבועה בלי ללחוץ לכוון את היקיצה ובלי ללחוץ לנתק את היקיצה. זה שימושים של היתר שעושים אותו כשמחתו לסור. אבל אם אין לך את השימושים הללו, זה מוקצה בחמת סולקיס. אני מקווה שהדברים ברורים, כיוון שזמננו תם לשעה זו, אז אם תרצה נמשיך בשעה הבאה. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. תשעים ושלוש FM, 92.8 FM, כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
חילקתי ונושעתי. ארגון בית מרן בשיתוף כל חי במיזם ענק הצטרפו והיו שותפים לסיום הזוהר הקדוש עשרות פעמים בעצם היום הקדוש יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו ובעזרת השם גם אתם תראו את הישועה שלכם בקרוב התקשרו לכוכבית 5290 שלוחה 3 לקבלת דפי הזוהר לחלוקה ל-50 אנשים כוכבית 5290 שלוחה 3 אל תפספסו את ההזדמנות לישועה שלכם ולמען כלל ישראל.
גם בהלוואות, אין כמו רמי לוי. 15,000, 30,000, 60,000, כל סכום שאתם צריכים עד 120,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8259. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לתנאי ואישורה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עירובין, ללכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש. רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך. להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בימים אלה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה
אלפי ילדי ישראל מחכים לרגע שבו יעשו להם חלקה וישימו להם כיפה וציצית איזו התרגשות איזו שמחה של מצווה אבל לרבבות ילדים בערי הפריפריה הרחוקים מחיי תורה ומצוות לא יעשו חלקה. יש דרך לעזור להם, לקחת אותם יום יום לחינוך תורני על ידי קרן ההסעות. קרן ההסעות מלווה את הילדים מגיל צעיר ועד יכנסם לישיבות ודואגת שיגדלו לחינוך כהלכה. עזור לנו להביא את הילדים הללו לחינוך תורני שיגדלו בדרך ישראל סבא. והוא ימליץ טוב בעדכם אדוננו בר יוחאי. תורמים עכשיו ושליח מיוחד יתפלל עבורכם ביום ההילולה בציון רבי שמעון בר יוחאי. לתרומות ומסירת שמות התקשרו עכשיו 1-750-66-22 1-750-66-22
93 FM, 92.8 FM, כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.